אין לי בעיה, אני רק שיהיה מקום לכל, וגם בשבילי שיהיה. קודם כל לכבודו של ראש הישיבה הרב יאיר, פעם היינו בסטטוס של תלמיד ורב, אבל נדמה לי שתמיד היינו חברים, לא היה מרחק ביני לבין התלמידים, היה מרחק זהיר מאוד, אז היינו חברים. לזכרו של, קראנו לו תמיד הרב שגר עוד כבחור, אבל שמו המלא, ואני לא יודע אם כולם יודעים את שמו המלא, הרב שמעון גרשון בן הרב שלום זליג, זיכרונו לחיי העולם הבא. ומאז ומתמיד הוא היה בחור יוצא מגדר הרגיל, אני לא צריך לומר לכם שהרב יוצא מגדר הרגיל. אני חשבתי להתחיל בנושא של גיור קטנים, אבל משום מה לנגד עיניי עמד הכיתוב על ארון הקודש עד הרבה, וזה עורר אצלי קצת מחשבות. עד הרבה, תן בליבנו, למיטב זיכרוני בנוסח שבסידורים, שנראה בעינינו, פה המילה בעינינו משום מה חסרה, שנראה בעינינו מעלת חברינו ולא חסרונם. והדברים האלו משויכים בעצם לפרשת שלח, שאותה קראנו בשבת שעברה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לבבכם ועיניכם, במה מתחילים? בלב או בעיניים? רש"י מביא, העין רואה והלב חומד, וכלי המעשה עושים את הדברים לאחר מכן. במדרש, בספרי במקום, כתוב העין רואה והלב חומד, מלמד שהעין הולכת אחר הלב. או אולי אומר הספרי, הלב הולך אחרי העיניים. אומר הספרי, כלום, כלומר האם אין לך סומה שעושה כל עבירות שבעולם? סומה הרי לא רואה. הפירוש שהלב הוא הקובע. ואני מצרף לזה לקראת כעת את הילקוט שמעוני, קטע שאני חושב שצריך לדעת אותו, ואני מזכיר אותו בכל עת רצו. בתחילת ספר משלי, מיד נמצא את זה במקום, משלי ילקוט שמעוני, והחוכמה מאין תימצא. פרק החוכמה באיוב, יש פרק החוכמה במשלי. את איוב אני זוכר משום שהמורה שלנו לתנך היה הרב יששכר יעקובסון, זיכרונו לברכה, בינה במקרא, נתיב בינה וכולי, הכריח אותנו ללמוד את כל איוב בעל פה. היום זה נראה כהתעללות, אבל אני מודה לו ממש על כך. עד היום אני לא יכול לומר שאני זוכר את הכל, אבל פרקים שלמים אני כן זוכר. בקיצור, והחוכמה מאין תימצא, מלמד שהשלמה מחפש ואומר, איכן היא החוכמה מצויה? איפה מצויה החוכמה? רבי אליעזר אומר בראש, רבי יהושע אומר בלב. מחלוקת התנאים הגדולים, רבי אליעזר ורבי יהושע, איכן מצויה החוכמה? אומר המדרש, ואתיה כדעתי דרבי יהושע, דאמר החוכמה היא בלב, דכתיב נתת שמחה בלבי, ואין שמחה אלא חוכמה, שנאמר, אם חכם בני ישמח ליבי. ואף דוד פירש עליה, לב טהור ברא לי אלוקים. והמדרש מסיים, מפני מה ניתנה חוכמה בלב, לפי שכל האיברים תלויים בלב. ובכן, מסקנת המדרש, הלכה כרבי יהושע, שהחוכמה נתונה בלב, ולא כרב לזר שהחוכמה נתונה בראש. לכאורה זאת שאלה לא מובנת. כולנו רגילים להגדיר את הראש כמקור השכל, את הלב כמקור הרגש. לומר שהחוכמה נתונה דווקא בלב ולא בשכל ולא בראש, קשה להבין. התשובה היא, ואני חושב שזו תשובה נכונה, אין חוכמה נטו, אין חוכמה שהיא חוכמה שכלית בלבד. הלב הוא הרבה יותר דומיננטי מאשר אנחנו חושבים. הלב מכוון את הראש בכדי למצוא את ההצדקות השכליות למה שאנחנו עושים. כולנו יודעים שלהשפיע על בני אדם אפשר לא דרך הראש, לא דרך השכל, אלא דרך הלב. כשאדם מרגיש בליבו, עכשיו נגיע לאדרבה, תן בליבנו שנראה בעינינו, את הבעינינו צריך להוסיף כאן, מעלת חברינו ולא חסרונם. אנחנו מסתכלים על אדם, כל אדם יש בו מעלות, יש בו חסרונות. בכדי לראות את המעלות צריך שהלב יחפש מעלות. איך כתוב? על כל פשעים תכסה אהבה. כשאוהבים מישהו לא רואים בו את החסרונות, כששונאים מישהו לא רואים בו את המעלות. אז זה הפירוש, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הלב מכוון את העיניים לראות את מה שהלב רוצה. או כמו אותו סיפור מפורסם, דומני על רבי חיים מבריסק, שפגש תלמיד שיצא לתרבות רעה. שאל אותו רב חיים, מה קרה לך? אמר לו אותו תלמיד, רבי, אני אגיד לך, היו לי הרבה קושיות. אמר לו רב חיים, זו ממרה בריסקאית אופיינית, אלו היו קושיות או תירוצים? כלומר, קושיות אלו סיבות שבגללם הגעת למסקנה כזאת וכזאת. זה לא הולך כך. אדם יש לו נטיית הלב לעשות דברים מסוימים, אבל הוא זקוק למה שנקרא כסות עיניים, למין כזה כסות אידיאולוגית להסביר איך את כסות העיניים הוא עושה. הוא מוציא קושיות. לקושיות שבאות מתוך נטיית הלב לדרך חיים מסוימת אין תירוצים, משום שהלב ממשיך לרצות והוא תמיד ימצא קושיות חדשות או הסברים, או גם בלי קושיות יעשה את מה שהוא רוצה. לקושיות שבאות מתוך השכל עצמו, וכמעט שאין דבר כזה, לזה אפשר למצוא תירוצים. ואני מזכיר את זה גם לזכרו של הרב שגר. אמרתי בדרך, אילו חלילה היה הרב שגר היה צריך לכתוב, להיכנס לגט, היינו חייבים לכתוב את השם שגר בגט, שהרי בעצם זה השם שבו הוא מוכר בפי כל. לא היינו, אם היו כותבים הרב שמעון גרשון, או בגט לא כותבים הרב בכלל, הגט היה פסול, שום שהשם העיקרי שבו הוא מכונה זה השם שגר. הוא שם את הדגש על הלב שיכוון את הראש, שיכוון את השכל, שיכוון את העיניים לדבר מסוים. איך אנחנו אומרים הנשמה של האדם, איך נמצאת? שאלה. מישהו יכול לומר לי? תשובה מיידית. נכון. מי שאומר, לא כולם אומרים, בלשם איחוד שלפני הנחת תפילין. איך כתוב שמה? שהנשמה שבמוחי. רובנו לא אומרים למה מגיעים לתפילה מאוחר, אז בקושי מנסיקים להניח תפילין. מי יכול עוד להגיד את הלשם איחוד, את הדברים האלה? אבל שם כתוב שהנשמה היא במוח. בכדי להגיע לנשמה שבמוח צריך להגיע דרך הלב, אין דרך אחרת. הלב מכוון את הראש, מכוון את הנשמה. שימו לב אל הנשמה. איכן זה כתוב? בפיוט שאומרים אותו בקהילות מסוימות לפני התפילה, ובמקומות אחרים זה סונף לזמירות של שבת. יש לזה גם מנגינה מעניינת, שימו לב אל הנשמה, לשם שבו והחלמה, ותראו הפיוט מעניין. על כל פנים, שימו לב אל הנשמה, הנשמה היא במוח, שימו לב אל הנשמה. מה זה שייך לנושא שעליו ביקשתי לדבר? אז קודם כל זה שייך לרב שגר, ב' זה שייך באמת לנושא המסוים. הזכיר הרב יאיר כאן את הנושא של קבלת מצוות ואת הפולמוס שהיה בנושא הזה מעל דפי העיתון מקור ראשון. כפי שאמרתי, אני לא, בדרך כלל לא קורא עיתונים, לא יכול לומר באופן מוחלט זה לא יהיה אמת, בדרך כלל אני משתדל לא לקרוא. ואז בא אליי הרב ישראל רוזן והראה לי במאמר שנכתב בגיליון של חג השבועות, שבו ייחסו לי דברים לא נכונים. הוא עצמו הגיב, גם לא ייחסו דברים שם, הוא עצמו הגיב, ואני שרק ידעתי על כך מאוחר יותר, התגובה שלי התפרסמה בערב שבת האחרון, נכון? רק אתמול ראיתי את זה, את התגובה הזאת. והבעיה הגדולה, קבלת מצוות. הבעיה הזו כמובן קיימת בגיור של גדולים. בגיור של גדולים קבלת המצוות היא העיקר. איך אומר הנודע ביהודה בהלכות גירות בסימן ריש סמך ח', הנה פתחתי בדיוק במקום, כתוב שם בריש סמך ח' סעיף ג', כל ענייני הגר בין להודיעו המצוות לקבלם, בין המילה בין התבילה, צריך שיהיו בג' הקשירים לדון וביום. מי הוא דווקא לכתחילה, אבל בדיעבד, אם לא מל או טבל אלא בפני שניים ובלילה, אב גר הוא מותר בישראלית, חוץ מקבלת המצוות שמעכבת, אם אינה ביום ובשלושה. אומר התז במקום התורי זהב, חוץ מקבלת המצוות, שזהו גוף הדבר והתחלתו. והנודע ביהודה בדגול מרבבה, יש הגאות של הנודע ביהודה על השולחן ערוך שנקרא עוד דגול מרבבה, אומר הדגול מרבבה, אבל בדיעבד היינו בגר גדול שאצלו קבלת המצוות עיקר, ולכן המילה והתבילה אינו אלא גמר הדבר, וסגי מספיק בלא שלושה ואפילו בלילה. אבל גר קטן שלא שייך בו קבלת מצוות והטבילה היא העיקר, שמטבילים אותו על דעת ביתים, לכולי אלמה צריך להיות ביום ובפני שלושה. כלומר, הנודע ביהודה מבדיל בין גר גדול לגר קטן. גר גדול אצלו קבלת המצוות היא העיקר, והמילה והטבילה זה סיום תהליך הגירות. זה גר גדול. אבל גר קטן, הרי אין קבלת מצוות, הוא קטן, לכן אצלו מה קובע? מילה וטבילה. ולכן בגר קטן לכל הדעות צריך שהמילה והטבילה יהיו ביום. אני משתמש בדברים האלה רק בכדי להבליט את נושא קבלת המצוות. קבלת המצוות זה דברים שבפה ודברים שבלב. הרי אין לדיין אלא מה שעיניו קוראות. ומצד שני, השם יראה, האלוקים יראה לעיניים, ואילו האדם יראה ללבב. איך יכול, סליחה, האדם יראה לעיניים והשם יראה לבב. ברור, הפקתי את הדברים. הדיין יכול לראות לעיניים, ואילו הקדוש ברוך הוא רואה את הלב. היות וקבלת מצוות היא העיקר בגר גדול, האדם רואה לעיניים. האדם זה כולל גם את הדיין. ואם הוא רואה רק לעיניים, איך הוא יודע שקבלת המצוות היא קבלה אמיתית? זו שאלה שתמיד עמדה בפניי, ואני מניח בפני כל מי שעסק בנושא של קבלת גרים, איך אפשר לראות שאכן הגר מתכוון באמת. אז הנה ראינו ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ראינו שהעיניים הם בעצם מכוונות את הלב, מה שאדם רוצה. יש רופא עיניים אומרים יש מומחים לאודיולוגיה, זה נקרא נדמה לי, שבהסתכלות בעין יכולים לראות כל מיני חלילה מרינבישין או מחלות אחרות, למה גלגל העין זה גלגל כזה שבו רואים כל מה שבלב. אבל אנחנו לא יודעים את חוכמת ראיית העיניים מבחינת לראות את הכנות שבלב. איך אנחנו עושים? אז כתבתי באותו קטע שהתפרסם בשבת זו, כתבתי רק מה שאני הייתי עושה כשאני הייתי עוסק בקבלת הגרים ומטביל אותם. מטביל הכוונה נמצא בשעת הטבילה, והייתי מבקש מהגר לקבל מצוות, ולומר אני מקבל על עצמי לקיים את כל המצוות, בין אלו שכתובות בתורה, בין אלו שאורנו חזל, בין אלו הידועות לי ובין אלו שאינם ידועות לי. זה אגב הנוסח שתמיד אני הייתי אומר, הייתי מסתכל בעיניים לראות אם העיניים שלו בורקות, אם יש איזושהי דמעה בעיניים, והייתי גם כן ממתין לראות אם יש דמעה בעיניים שלי. הטקס עצמו של הגירות הוא מאוד מרגש. למי שהיה שם כדאי שידע, זה לא רק טקס, דבר טכני, אלא זה דבר מאוד מרגש. שם רואים את האדם כפי שהוא באמת. ועד שלא ראיתי בעיניו את הרגשתו, כמובן לפי ראות העיניים של האדם יראה לעיניים, ועד שלא ראיתי בעיניי שהעיניים שלי רואות את העיניים שלו, לא הייתי נותן לו לטבול. אבל זה הכל כמובן אמור בגר גדול, כפי שאומר הנודע ביהודה, שאצלו קבלת המצוות היא עיקר. בגר קטן אין קבלת מצוות, הוא קטן. ממילא, מה העיקר בגר קטן? מילה וטבילה. אבל מצד שני, אי אפשר בגר קטן בלי שנדע שאכן אותו גר קטן, הגירות עבורו היא זכות ולא חובה. וכאן אנחנו מגיעים לגמרא בכתובות, הסוגיה המפורסמת שאני מניח שכולכם ראיתם אותה בפרח כזאת או אחרת. אז הנה אני פותח כאן בדף י' א' עמוד א', אמר רב אונה, גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. עכשיו אדרם, מהי כמש ולן לזכותו לו וזכין לאדם שלא בפניו? תנינה, זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו. אומרת הגמרא, מהו דתימה, עובד כוכבים, דהיינו גוי, בהפקר הניחלי? כמש ולן דענמי לגדול דטעם טעם דאיסורה, אבל קטן זכותו לו. התוספות במקום שואלים, הרי זכייה היא מטעם שליחות ואין שליחות לקטן, ועונים התוספות שהגירות קטן היא רק מדרבנן. שואלים התוספות, מדרבנן? הרי מסיעים לו ישראלית, איך אפשר? אומרים התוספות, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. אבל זו דעת התוספות בכתובות. התוספות בסנדרין בדף סמכת עמוד ב' אומרים שגירות קטן היא מן התורה, משום שיש לקטן זכייה כאשר דעת אחרת מקנה אותו. ומי שמעריך בזה הרבה זה השח. שח זה בעל שפתי כהן, אבל לא בשפתי כהן אלא בנקודות הכסף. לשח אין מי שלא שמע את הלשח. אני גם הייתי על הקבר שלו בלובלין, יש לשח תשובות על התז. לתשובות על התז הוא קרא בשם נקודות הכסף. למה? מה זה תז תורי זהב? איך כתוב בשיר השירים? תורי זהב נעשה לך. שם כתוב תורי זהב בתו, פה כתוב תורי זהב בתת, אבל אין הבדל בין תו לתת, עם נקודות הכסף. אז הוא קרא לו תורי זהב או תורי זהב, הוא עשה לו נגד זה נקודות הכסף. איפה השח נמצא? בסימן שין אי, בהלכות פדיון בחור, בכלל לא במקום. ושם יש נקודות הכסף ארוך עם הרבה מאוד אותיות קטנות, זה הרי בצד הגיליון. והשח שם מעריך לומר שלמרות שאין לקטן זכייה מן התורה, אבל כשבידין עושים את זה יש לקטן זכייה מן התורה. והשח מסיק הלכה למעשה, אנחנו פוסקים כמו השח בהרבה מאוד מחלוקות שיש דין ודברים, בדרך כלל ההכרעה היא כדעת השח, שאכן יש לקטן זכייה מן התורה. עכשיו, בכדי שלקטן תהיה זכייה מן התורה, הגמרא אומרת שזה זכות לו, זה חייב להיות זכות עבורו. וכאן ניצבת השאלה הגדולה, האם במקרה שאותו קטן יגודל בידי הוריו, הוריו המאמצים כמובן מדובר, ההורים האלה הם לא, יכול להיות שהוא בן טבעי שלהם אבל לא יהודי, נאמר אם יהודי נשא בנישואים אזרחיים גויה ונולד להם בן, בן ובת זה היינו אח, אגב אני אומר בן, כוונה שלי אותו דבר, נולד להם בן, אז הבן הזה הוא גוי והוא זקוק לגיור וניתן להטביל אותו על דעת בית דין. אבל במה דברים אמורים? אם אכן הגירות תהיה זכות עבורו, דהיינו ההורים יחנכו אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. ומה לעשות? לצערנו בחלק גדול, אם יהודי נשא גויה אז כבר היהודי לא כל כך יהודי, מדגדג במצוות. ואם הגויה הזאת תתגייר ביום מן הימים, ספק אם גם היא תקיים מצוות. והמציאות לא רק בארץ ישראל אלא גם בחוץ לארץ, בילדים מאומצים או אפילו בילד טבעי אבל שהוא הלכתית נחשב לגוי, שההורים לא בדיוק שומרי מצוות. האם במקרה כזה מותר לגייר את הילד? הילד הזה לכשיגדל לכאורה לא יתחנך לשמירת מצוות, ואם כן במקום שזה זכות לו אנחנו גורמים חובה לו. כל עוד שהוא גוי הוא לא נענש, אם ברגע שיהודי הוא נענש. איך אומר הרמב״ם בסדר קבלת הגירות? אגב כדאי את הרמב״ם הזה לקרוא, איך שמדברים אל הגר. אני הייתי תמיד מביא את הרמב״ם איתי לפני התבילה והולך עם סדר הרמב״ם בקבלת גירות. אז בפרק י' מהלכות איסורי ביאה אומר הרמב״ם, כיצד אומרים לו? הווה יודע שעד שלא באת לדת זו, אם אכלת חלב אי אתה אנוש כבד, אם חיללת שבת אי אתה אנוש סגילה, ועכשיו אחר שתתגייר, אם אכלת חלב אתה אנוש כרת, אם חיללת שבת אתה אנוש סקילה. בקיצור, אנחנו גורמים לילד הזה חובה שכאשר יתגייר יענש על כל מיני עבירות שיעשה. האם מותר לגייר ילד כזה? זאת בעיה שמתחבטים בה בתי הדין לגיור לדורותיהם. גם אנחנו כשעסקנו בגיור התחבטנו, והמקובל היה ללכת לרף הגבוה, כלומר עד אשר ההורים לא שינו את אורח חייהם ולא הפכו בעצמם לשומרי מצוות, לא היו מקבלים את הילד לגיור, משום שטענו, רבי לא שנה חיה מנהלי, אם האבא והאימא לא התנהלו בדרך של תורה ומצוות, גם הילד לא יתנהל כך. אז אם כן, אנחנו עושים לו חובה ולא זכות. התהליך של השינוי בהורים, אם בכלל, זה לקח שנים, ובחלק גדול מן המקרים החמיצו את השנים עד גיל בר מצווה או בת מצווה, והילד לא התגייר, ולאחר מכן כבר היו בעיות נוספות, והתוצאה הייתה שלא היו מגיירים את הילדים במקרים האלה. מה עושים במצב כזה? לכן בנושא הזה ישנם דעות בין הפוסקים. אני אביא לכם רק, שאני לא אפגע פה במכשירים האלה, אם אני ציינתי פה רשימה של פוסקים, אבל בכדי להקל עליכם אני אקח רק את הרב קוק שמחמיר ואת משה פיינשטיין שמקל. תמיד רגילים לומר הרב קוק מקל, אז יש רבני בית הלל ויש רבני הרב קוק ולא יודע מה. טעות, הרב קוק לא תמיד הקל, הוא החמיר והחמיר בהרבה דברים, משום מה ככה הפכו אותו לסמל כאילו הוא תמיד מקל. לא נכון, פשוט לא נכון. אז הנה פה הבאתי, אני אציין אותו. כן כן, הנה כן, הרב קוק בדעת כהן יורד דעה קוף ממזיים כותב כך, אומר כל זה רק אם אנו יודעים שבגדלותו יקיים את המצוות, אבל בעניין שהדבר מתברר שאין דעתם כלל, דעתם כלל הכוונה של ההורים, לקיים ולהיזהר מייסורי תורה, מהי מעני מה שהם אוסרים אותו לגירות על דעת בידים? דפשיטה דלא עדיף המסירתם מאילו מסר את עצמו לגירות במילה ותבילה, שכיוון שחסרה קבלת המצוות אין זו גירות כלל. דעתו להחמיר בנושא הזה, מדוע אותו ילד בסופו של דבר לא יקיים מצוות, ואם כן הגירות עבורו אינה זכות אלא חובה. מצד שני יש מקילים, אני ציינתי פה ראשון למקילים היה רבי יצחק שמלקיש, בעל בית יצחק, היה המורה ההוראה הגדול בדור שלפני לפני הקודם, ממש מגדולי מורי ההוראה, בית יצחק רבי יצחק שמלקיש. אינני יודע אם משום מה, בגלל שהוא היה יותר חסידי, אבל בישיבות הליטאיות לא התעסקו עם הספרים שלו, אבל הוא היה מורה הוראה, המורה ההוראה של הדור. והוא כותב, הנה הוא אומר, אם אביו רשע מחלל שבת ואוכל טריפות ואימו נוחוריה, בוודאי הבן גם כן יגדיל ויתחזק בדרך זה, ולכאורה אין זכות לבלד. מכל מקום, כבר כתבתי בספרי דעה וזכות לגר, דאף שיענש, מכל מקום יש לו חלק לעולם הבא, מה שאין כי אני משאר נוחרי. כלומר, אין אדם שלא מקיים מצוות כלשהם, מצוות שבין אדם למקום, שבין אדם לחברו, כל אחד מאיתן מקיים, גם אם הוא לא יהודי, ואם הוא מגיירים אותו יקיים לפחות חלק מן המצוות. השכר עבור מצווה אחת שווה לו שיקבל עונש על כל העבירות האחרות שעשה. אבל את הדברים אומר יותר בצורה תקיפה וברורה אומר רב משה פיינשטיין, והוא אומר את זה על הרמב״ם. מיד נמצא לאדם קורבנות. אני ביקשתי עבודה וקורבנות, אז תן לי קורבנות. הרמב״ם בהלכות שגגות, הנה בדיוק פתחתי בהלכות שגגות, בפרק זין על החר. כותב הרמב״ם, זה יסוד הגמרא במסבה, במסכת שבת, בפרק כלל גדול. כלל גדול אמרו בשבת, כל השוכח עיקר שבת, ושכח שנצטוו ישראל על השבת. הוא פשוט לא יודע שיש שבת בעולם, והוא בין הגויים, אף על פי שעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת, שהכל שגגה אחת היא. כלומר, אדם שעשה כל המלאכות בשבת וכמה וכמה שבתות, והסיבה היא, הוא פשוט לא יודע שיש שבת בעולם. הוא יודע שיש יום השביעי, סאטרדי הוא יודע, שבת הוא לא יודע. אז מה חייב? חטאת אחת. למה שורש כל החטאים הוא שורש אחד? הוא פשוט לא יודע שיש שבת. איך אומר הרמב״ם מציאות שיהודי לא יודע שיש שבת בעולם? אומר הרמב״ם, או שכח שנצטוו ישראל על השבת. זה שכח, הכוונה היא נמחק לו לגמרי, חלילה וחס, אני יודע, הייתה לו איזה תאונה קשה ונמחק הכל. או אומר הרמב״ם, הוא בן העקום בין הגויים, נשבע והוא קטן לבין העקום, או נתגייר קטן והוא בין הגויים. נתגייר קטן והוא בין הגויים, מה זה? הכסף משתה במקום שואל, ויש לתמוע על מה שכתב רבינו שנתגייר קטן, ואפילו גדול נמי, אפשר שלא ידע מצוות שבת. התגייר גדול אבל לא ידע שיש שבת. אומר הכסף משנה, ויש לומר שומדים, נתגייר גדול ודאי שעוד יהיו מצוות שבת. אין דבר כזה שלגר בתהליך ההכנה לגירות לא נלמד אותו מצוות שבת, אבל גר קטן שמטבילים אותו על דעת בית דין, אין צריך להודיעו. קטן, מה נגיד לו שבת? הוא לא צריך לדעת. קטן זה יכול להיות לאו דווקא בין שנתיים, יכול להיות גם בין 8, בין 9, בין 10, בין 11 וגם בין 12. אותו אפשר לגייר גם אם הוא לא יודע בכלל שיש שבת. כותב רב משה פיינשטיין, והוא כותב את זה בדיברות משה. כולם מכירים את האיגרות משה של רב משה פיינשטיין, את הדיברות משה פחות מכירים. אני זוכר בזמנו רב משה התלונן למה את האיגרות משה כולם קונים, את הדיברות משה לא קונים. מה, דיברות משה נדמה לי יצא רק מהדורה אחת, האיגרות משה כבר יצא בכמה וכמה מהדורות. הוא לא הבין ששאלות ותשובות אנשים צריכים, מה לעשות, שיעורים של ראשי ישיבות, אם חלו לי ראשי הישיבות, יש מספיק שיעורים, אפשר להסתדר גם בלי זה, חלילה וחס אני לא פוגע בכבודו של אף אחד, אבל שיעורים לא צריך, אבל אילו דברים שיש להם שיעור ואין להם שיעור לא צריך, אבל פסקים צריך. אבל מה לעשות, רב מוישה הוא אותו רב מוישה באגרות משה ובדיברות משה, מה לעשות. אז בדיברות משה במסכת שבת סימן סמך ד' הערה י' א', כותב רב מוישה, והנה מהרמב״ם שנקט נתגייר קטן על דעת בית דין כדי כתב הכסף משנה, ראיה לכאורה דנחשב זכות לגיירו כמפורש בכתובות דף י' א', אף שעל ידי הגיירות יעבור כל איסורי התורה, גם עבודה זרה ושבת ומאכלות אסורות, ובלא הגיירות לא יעבור על האיסורים. והוא משום דה על כל פנים מאחר שהוא גר, הרי נעשה בקדושת ישראל, ויהיה לו שכר בעולם הבא על מעשיו הטובים שיעשה, אף שלא בכוונה למצווה. גם אם הוא עושה זה מטעמים אוניברסליים, לא מתוך כוונה למצווה, מקבל שכר. וגם כיוון שידע שהוא גר, אז יתכוון למצווה, והאיסורים שיעבור יהיו בדין שוגג. הוא מוסיף, ונוגע זה במדינתנו, שהרבה מאלו שאינם ראויים להוליד בנים לוקחים תינוק לגדלו כבן כדי לפקח צערם. תראו באיזו הגדרה הוא מגדיר את המושג אימוץ, לוקחים תינוק לגדלו כבן בכדי לפקח צערם. ובסתם הוא תינוק של נוכרים ומטבילים אותו על דעת בית דין. אם יכולים בית דין לגייר תינוק כזה, כשאלו שלקחו לגדל אינם שומרי תורה ולא יחנכו למצוות, אם נחשב זה על כל פנים זכייה ואב וגירות, או לא נחשב זה כזכות ולא אב וגיר. ומהרמב״ם הזה משמע שהוא גיר, וצריך עיון למעשה, אף שמסתבר יותר שהוא זכות. אבל מסתבר יותר שהוא זכות, זו בעצם הנטייה של רב משה פיינשטיין להכריע, למרות שאותו ילד כשיגדל יעבור עבירות חמורות ויענש עליהן, כדאי לא להיענש בכדי לפחות לקיים מצוות, ואין אדם בעולם שלא מקיים מצוות ועליהם יקבל שכר. אם מדובר פה על הדרך שאני ראיתי לעצמי, מה זאת מוישה כותב בהקדמה לאגרות משה, שהוא מדבר איך הוא רב מוישה מעיז לכתוב ספרי פסיקה והלכה, מי הוא ומה הוא, כך הוא כותב על עצמו. אז הוא מסביר בעריכות, כדאי לקרוא את ההקדמה לאגרות משה חלק אור החיים, שכל אדם מצטווה כשמגיע למצב של הוראה אחרי עיון בגמרא ובפוסקים להכריע לפי דעתו. אז מה לעשות, חלק מהחובה של מי שיושב בדין לדעת להכריע להלכה. אני אמרתי שכתוב שדיין צריך לראות כאילו גיהינום פתוחה לו מתחתיו, כאילו חרב מונחת בין ירחותיו. יכול לחשוב הדיין, נו אם גיהינום פתוחה אני אתרחק מה שיותר מהגיהינום, מה אני צריך חלילה ליפול בגיהינום? התשובה היא לא. אתה חייב ללכת על שפת הגיהינום, להביא בחשבון שאתה עלול ליפול פנימה, אבל אתה חייב להכריע להלכה. מי שמפחד ללכת על שפת הגיהינום לא יכול לפסוק. כמו שמי שמפחד בזמנו כשהיו מתקינים תריסים בבתים הגבוהים, והיו מתקיני התריסים מהלכים על פני המעקה של המרפסת. אצלי בבית אני לא הייתי יכול לראות את זה, אמרתי לו שמע פעם כשבא אלינו להתקין תריסים, אני לא יודע אם מותר לי להגיד לך אבל אני חושש, אז אולי באמת אל תעשה את זה. אמר לי, לך מן הבית, תבוא עוד שעה, יהיה בסדר. כך עשיתי, מה אני אעשה? אני פחדתי פשוט לעמוד בבית שמא חלילה אני מסובב, מה שהלכתי זה לא הועיל שום דבר כמובן, באתי התריסים עומדים על מכונם עד היום הזה. בכל אופן פחדתי. מי שפוחד לא, אסור לו לפסוק. איש הירא ורך הלבב, איך אומרים שם בברית מילה בברכת המזון, שאיש הירא ורך הלבב, איך כתוב?
עבודתו פסולה.
עבודתו פסולה, נכון. אז אין ברירה, גם בהלכה איש הירא ורך הלבב לא יכול לפסוק, אז צריך לפסוק. ואני הלכתי בקו הזה והגעתי למסקנה שאפשר לגייר ילדים גם אם ההורים לא יגדלו אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אבל כמובן מה שאפשר לשפר צריך לשפר. אמרתי לפחות צריך לתת לילד הזה שלא יהיה בגדר הילד של הרמב״ם שלא ידע שיש שבת בעולם. אז לרמב״ם זה בסדר, אבל מה לעשות, אני מחמיר קצת יותר מן הרמב״ם. אז מצב שלא ידע שיש שבת בעולם, זה נראה לי כבר מופלג מדי. צריך לתת לו את הידיעות הבסיסיות, שכאשר יגדל יהיה סיכוי, או נאמר יהיה לו פוטנציאל לשמירת מצוות. ככה אם לא ידע שיש שבת בעולם, אז אולי גם פוטנציאל לא יהיה לו, למרות שאליבא דה הרמב״ם זה גר. אבל בואו נגיד אני מחמיר יותר מן הרמב״ם, ואני רוצה שיהיה לו פוטנציאל, לפחות פוטנציאל בסיסי, שידע שיש שבת בעולם, שידע שיש מצוות, יש תפילין ויש מצוות אחרות, שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו. צריך שידע את הדברים האלה. עכשיו הוספתי פה עוד נקודה, זה הדבר שהתחדש לי יותר. אם אפשר תיתן לי לסיים, אחרת נשאר פה באמצע. בגמרא בכתובות כתוב שם באותה סוגיה, דף י' א' עמוד א', כתוב אמר רב יוסף, הגדילו יכולים למחות. כלומר אותו ילד שמגיירים אותו על דעת בית דין, אם הגדיל יכולים למחות. והגמרא מוסיפה, וכיוון שהגדילה שעה אחת, פה מדובר על בת, ולא מחתה, שוב אינה יכולה למחות. זה כתוב בגמרא. הרן במקום, הרן זה רבינו ניסים, הרן במקום, הרן שעל הריף, שואל, וכי תימה מדכאמר אם הגדילה יכולה למחות, אלמה מחאה דקטנות לאו מחאה היא. כלומר אם היא מחתה בקטנותה, זאת לא מחאה. וכיוון דאמרינן, דכיוון שהגדילה שעה אחת שוב אינה יכולה למחות, איך אפשר לצמצם שתמחה מיד שתגדיל? הרי פה מדובר בדבר שהוא כערף עין, בין שנייה אחת משקיעת החמה היא הופכת להיות גדולה, הוא הופך להיות גדול. אז מתי נמצא את ההגדילה יכולה למחות? שזה לא יהיה רגע לפני ולא יהיה רגע אחרי. איך אפשר? שאלה. אומר הרן שני תירוצים. יש לומר, דנאי דמחאה דקטנות לאו מחאה היא, אפילו אחי מעניה לעניין דלאחר שהגדילה, אם עמדה במחאתה מעני. כלומר היא התחילה למחות יום לפני כן ומחתה נן סטופ עד שעברה את הרגש, כלומר מחתה עד שעברה את הגדלות. זה דבר, תופעה נדירה. אגב האחי עזר שרב חיים עזר גרודז'נסקי, שהיה בענייני גירות מורה הוראה הלכה למעשה, ולקח על עצמו אחריות הלכתית גדולה בפסקי דין בנושא הזה, אומר שמחאה זה לא אי קיום מצוות, זאת לא מחאה. מחאה זה שאומר הילד או הילדה, אינני רוצה להיות יהודי. לא שלא מקיים, אי קיום מצוות זאת לא מחאה. אני חושב שבמציאות שלנו, גם אם אדם מגייר ילד כשהוא קטן, ואותו ילד נגיד לא מקיים מצוות, הילד לא יכריז אינני רוצה להיות יהודי. מקסימום הוא לא יקיים מצוות. תירוץ אחד ברן, תירוץ שני, מה?
הוא אומר איני רוצה להיות דתי.
דתי זה לא יהודי, זה לא זה. דתי ויהודי זה שני דברים. הלאה, אומר הרן תירוץ שני, אינמי דחי אמרינן, דכיוון שהגדילה שעה אחת ולא מחתה שוב אינה יכולה למחות, היינו שהגדילה בדת משה ויהודית. אין הכוונה היא לתפוס את פרק הזמן הקצרצר כערף עין, שהגדילה ומיד אחרי כן כבר הגדילה ולא יכולה, אלא אם הגדילה ולא קיימה מצוות, זאת אומרת, היינו שהגדילה בדת משה ויהודית, אבל אם הגדילה ולא קיימה מצוות, עדיין נמשך פרק הזמן של מחאה. וזה ברור בכוונת הר"ן, שאין כוונתו נגד האחיעזר, שעצם אי קיום המצוות זאת מחאה. האחיעזר אומר את זה כדברים ברורים, ואין ויכוח על זה. אלא המחאה היא אינני רוצה או אינני רוצה להיות יהודי. אבל משך הזמן של המחאה זה אם הוא נמצא, ממשיך להימצא במצב של אי קיום מצוות. אגב, כפי התירוץ השני שברן, פוסק השולחן ערוך במפורש בסימן רי סמכת, שזה הסימן של לכות גירות, אומר השולחן ערוך, מיד נראה, כן, גוי קטן יכול למחות משיגדיל, במה דברים אמורים? בשלא נהג מנהג יהדות משיגדיל. אבל נהג מנהג יהדות משיגדיל שוב אינו יכול למחות. אז הנה התירוץ השני ברן מופיע כהלכה למעשה בשולחן ערוך, שאפשר לקטוע את המשיגדיל היכולה למחות על ידי זה שנהג מנהג יהודית משיגדיל. אז כאן הוספתי עצה שלי, הצעתי שבמקרה של גיור קטן או קטנה, ביום של הגיעו או הגיעה למצוות, הייתי אומר אפילו ביום קודם, הילד הזה יהיה חייב להיות בסביבה שומרת מצוות, במסגרת שומרת מצוות, יניח תפילין, יתפלל, אם מדובר בילדה תעשה מצוות שאישה מחויבת בהן, כל אחת ואחת לפי טעמה, אפילו מנתינת צדקה זה גם מצווה. ואז מה הרווחנו? קטנו את פרק הזמן של יכולת המחאה. לפי האחיעזר מחאה זה להגיד אני לא רוצה להיות יהודי, אבל גם אם נרצה להגיד שמחאה זה אי שמירת מצוות, אבל זה מוגבל בפרק זמן שבו היא, לא, היא או הוא לא מקיימים מצוות. אם קטנו את פרק הזמן הזה, די, אי אפשר יותר למחות. אז הגירות תופסת מן התורה, הבאנו קודם את השח, הלכה למעשה שגירות היא מן התורה. אז אם נרצה לסכם את הדברים, הרי כך, לפי דעתי, מה לעשות, אני חייב לומר לפי דעתי, אני לא רוצה להתהדר במילים מזויפות לפי עניות דעתי כפי שכותבים אחרים, אומר לפי דעתי, אני לוקח על עצמי את האחריות לדברים האלה. ניתן לגייר ילד קטן גם כאשר ההורים אינם שומרי מצוות, במידה וניתן לו פוטנציאל כזה שיוכל כשיגדיל לקיים מצוות, ובמידה ביום הגיעו או הגיעה למצוות או יום קודם יימצא במסגרת כזאת שבה יקיים מצוות בפועל, ועד לפחות הגירות תהיה גירות שתועיל ללא אפשרות לביטול וללא אפשרות למחאה. והילד הזה, קודם כל ראינו מצבים שבסופו של דבר כשנמצא לאחר מכן, אם במסגרת לימודים או בצבא או בכל מסגרת שהיא, ופגש בבחורים או בחורות שומרי מצוות, גם הוא עצמו יתחיל לקיים מצוות. וגם אם חלילה לא יקיים מצוות, יהיה לו שכר, משום שאין לך אדם בישראל שלא מקיים לפחות מצוות מסוימות, שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום. ואני חושב שבזה נוכל למצוא פתרון לחלק גדול מן הילדים שכיום יש בעיה לגייר אותם, ושבסופו של דבר הם גדלים כלא יהודים, ושבסופו של דבר הם מתערבים בתוכנו, מתארים בתוכנו ומתחתנים איתנו. ואי אפשר להלכת ולהבחין שמגיעים כבר למצב של הבחנה, כבר מצב שהם דביקים זו בזו, זה בזה, בזו או זו בזה, וקשה מאוד להפריד ביניהם, וקשה מאוד לזהות את ההבדלים. כולם לומדים באותו מקום, נמצאים בצבא ונמצאים באוניברסיטה ונמצאים בכל מסגרת שהיא, ונפגשים, וקשה מאוד להפריד ביניהם. אני חושב שבדרך הזאת אפשר למצוא פתרון. אבל מה נגיד, נחכה לרבנים הראשיים הבאים? אולי. העיקר שנזכה לבשורות טובות, ישועות הנחמה.
לגבי
המסגרת שהרב מתכוון, אז זאת אומרת שיש מחויבות של ההורים לשלוח את הילד לבית ספר. נצטרך ליצור מחויבות, שלא ניתן להורים תעודת גיור, או ניתן להם אולי תעודה זמנית, צריך למצוא דרך פורמלית איך לסדר את זה. אפשר לסדר את זה.
לא, אני שואל אבל שהילד, מה הרב מתכוון כשאתה אומר שהילד תהיה במסגרת,
שתאפשר
לו לקיים את המצוות,
שתדרוש ממנו. דיברתי על יום הבר מצווה.
אז שיעשה טקס
במסגרת, במסגרת שבה הוא יקיים מצוות בפועל. דיינו יניח תפילין, יתפלל, יקרא קריאת שמע.
זה כוונה של הרב, זה לא הולך להיות את ההורים לשלוח אותו לבית ספר
לדין. תראה, לכתחילה אני דורש מן ההורים לשלוח לבית ספר לדין. בדיעבד, וזה סיכמתי בשיחת טלפון עם הרב ישראל רוזן, שהוא דחק אותי בדיוק כמוך ושאל מה ואתה, מה אני מציע למעשה, ואמרתי לו, גם אם נמצא מסגרת חילופית שתיתן לו שיעורים ורקע בכדי שיהיה לו פוטנציאל מספיק כשיגדל, לא שיהיה כמו הילד של הרמב״ם, אני לא הייתי הולך מי אני שאחלוק על הרמב״ם, אבל אני אומר, בוא, גם אם לא נרחיק לכם כך, שיהיה לו פוטנציאל, יהיה במסגרת שיקבל שיעורים, שיקבל הכוונה, יקבל מושגים וידע שכך צריך להתנהג, ובנוסף ביום הגיעו או יום קודם להגיעו, בכדי שלא נפספס את הרגע המכריע,
היום קודם לגידוש
יהיה כבר במסגרת דתית שבה יקיים מצוות בפועל, אני חושב שהילד הזה יהיה יהודי כשר למחד. מה לעשות?
אז אם ילד שגודל בתוך קיבוץ לא דתי, שאין לו אוכל כשר ואין לו בית ספר דתי, כל עוד שיש הוא מבקר פעם בשבוע,
תראה, אני לא אמרתי בית חב"ד ולא אמרתי מקום אחר. אני אומר, אפשר בדברים האלה למצוא דרך בכדי שהילד הזה לא יישאר גוי כל החיים. עכשיו, כל מקרה לגופו. אני לא רוצה לומר הלכה כללית לגבי מי ש גדל בשפנייה של קיבוץ זה וזה ומגדל שפנים או חזירים, אני לא יודע, לא רוצה לדבר על מקרים ספציפיים. אני כן רוצה לדבר על המבט הכללי ועל הדרך שלדעתי אפשר להתנהל בנושא הזה ולהגיע למצב שהילדים האלה שבסופו של דבר הם יהיו חלק מאיתנו, נרצה או לא נרצה, בדור הזה או בדור הבא, איתנו או עם ילדינו, אי אפשר לבחוח מזה. ומשפחה שנטמעה, נטמעה, זה אמור אגב על פסולי קהל, זה לא אמור על גויים. והיות והם יהיו בין כך, יכול להיות שיש מקום ללכת בכיוון הזה. ושוב, כל מקרה לגופו, ושהקדוש ברוך הוא, איך נאמר, ועל גרי הצדק, והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הקודש קריה נאמנה. על בשורות טובות ואורך ימים ושנים טובות, שהוא עבר לעילוי נשמת רבי שמעון גרשון בן שלום זליג.
הקדיש שאני אומר בסוף השיעור שלי, בסוף היום, על כל השיעור שנאמרו, נגיד קדיש דרבנן לעילוי נשמתו של הרשגר. הרב חוסי, יש הכוח, תודה. אני רוצה לאחל ברוח הרישה של הדברים שהרב ימשיך לטשטש את הפער בין רב לחבר.
בין?
רב לחבר.
זה חשוב. לא היה אצלי פער אף פעם, אם אתה זוכר. גם אז הייתם חברים שלי, למרות ההפרש הסטטוס, אבל זה לא תפס אותי בכלל, ולא ישתנה.
תודה.